השיעור שלנו היום יהיה מיוחד לכבוד חג השבועות. הנושא, כפי שכתוב למעלה בכותרת, לוחות הברית ועשרת הדיברות, רעיונות בהלכה ובמוסר. אז מה זה אומר לנו לוחות הברית? יש פה לוחות הברית? נתחיל קודם כל, נברר מה כתוב לגבי לוחות הברית, מה הם היו, איך הם היו. נתחיל במקורות. מקום מספר אחד, פעם הראשונה שמוזכר זה ככה. פרק כ"ד, פסוק י"ב, ויאמר אדוני אל משה, עלה אל היהרה ואהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. כלומר, האזכור הראשון לא מדבר בכלל על לוחות הברית. מדבר עליהם, אבל הוא קורא להם לוחות האבן. למה לוחות אבן? כי זה היה עשוי מאבן, זה הפשט. בסדר? לוחות הברית היו עשויות מאבן, נראה בהמשך מה הייתה הצורה שלהם, אבל האזכור הראשון שמוזכר לגבי לוחות הברית זה לוחות האבן. אזכור שני, מקום מספר 2, ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות. לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. פעם שנייה שמוזכר השם של לוחות הברית, זה דווקא לוחות העדות. למה לוחות העדות? אומר רבנו בחיי מקום מספר 3, שני לוחות העדות, עדות היו לישראל שהשכינה שורה בתוכם, כמי שמביא בידו חותמו של מלך. והדרך הפשט, מה שלא היה לוח אחד שיכתבו עליו עשרת הדברים והיו שניים, לפי שנקראים לוחות העדות, ואין עדות אלא בשניים. כשהייתי קטן לפחות, חשבתי שלוחות הברית, הן היו מחוברות. ככה זה נראה, כאילו, בתמונות לפחות, זה נראה מחובר, אבל זה לא נכון. היה לוח ימני ולוח שמאלי. בתמונות זה נראה כאילו זה היה לוח אחד עם איזשהו קו באמצע. היה שני לוחות שונים. לוחות העדות, עדות שריבונו של עולם שוכן בישראל, הרבה ניסים בלוחות הברית, נראה בהמשך. אבל בא רבנו בחיי ואומר דבר מדהים. אומר רבנו בחיי מקום מספר 3 בקטע המודגש, ודע כי הלוחות היו מרובעות, שישה טפחים באורך ושישה טפחים ברוחב. מה המקור? וכן דרשו רזה בבטרה, הלוחות אורכם שישה, רוחבם שישה ועובים שלושה. מאוד כבד, מאוד כבד וכו'. כלומר, רבנו בחיי, אני חושב הוא מהראשונים שמזכיר את זה, שלוחות הברית היו מרובעות, לא כמו צורתם שאנחנו רואים בבתי הכנסת, שהם צורה
עגולה.
עגולה. מאיפה לקוח העגולה? זה, קראתי בזה הרבה חומר. הרבה טוענים שלקוח מחיקוי של תמונה של מיכאל אנג'לו, רמברנט, שהם היו נוצרים, כלומר זה חיקוי נוצרי. ככה התפיסה מקובלת שזה חיקוי נוצרי. אז אם חיקוי נוצרי, מדוע אנחנו עושים בצורה הזאת? נכון, זו שאלה חזקה. למה רוב לוחות הברית שמופיעים בבתי כנסת הם עגולות? שאלה טובה. רבנו בחיי כותב שהם היו מרובעות, הזוהר גם. הזוהר כותב, כתוב לוחות, שימו לב, כתוב לוחות, מקום מספר 2, לא כתוב עם וו, לוחות. אומר הזוהר, זה כמו לוחת, לוח אחד. כן? לוח אחד. וכי זה היה נראה כמו לוח אחד. כלומר, גם שזה שניים, זה נראה לוח אחד. אז אם זה מרובע, זה הגיוני. זה נראה לוח אחד. אבל אם זה עגול, זה לא נראה לוח אחד. כלומר, גם בזוהר יש מקור שלוחות הברית היו מרובעות. בוא נגיד שאחד מהראשונים שכתב בחריפות נגד הצורה העגולה זה הרבי מלובביץ' זצ"ל. לא זוכר באיזה שנה, לפני הרבה מאוד שנים, הוא כתב מכתב, איגרת, שבה הוא כותב שאסור לעשות צורת לוחות עגולה. חבדניקים שמעו את זה, חבדניקים יודעים לעשות מבצעים טובים, כן, כן. בכל חבד הסירו את לוחות הברית העגולות, לא תמצאו בכנסת חבד אחד עם לוחות הברית עגולות. רק מרובע. רק מרובע. אבל רוב בתי הכנסת יש עגול. איך אנחנו משאירים את זה? יש כמה תירוצים. אבל הרב שח כותב, לא ברור שזה חיקוי נוצרי, וגם זה חיקוי נוצרי, כאילו זה... זה נראה לי יופי, כאילו זה הכל, זה נראה נחמד, זה, אין משהו, כאילו זה לא איזה משהו מהותי שבגלל צריך לשנות את זה והכל. כלומר, רוב הפוסקים אמרו שאפשר להשאיר. הרי מולביץ' התנגד ולא רק הוא, היום אני חושב שזה יותר במודעות, בכנסת חדשים שכבר נבנים, הרבה עושים מרובע ולא הכל. בסדר? אז רבנו בחיי כותב שלוחות הברית היו מרובעות, גם הזוהר כותב את זה, ו... עדיין לא ברור למה אנחנו מחזיקים בצורה המעוגלת, אבל לאט לאט אני אומר, המודעות לצורה המרובעת תפסה יותר בעם ישראל, והרבה עוברים לצורה מרובעת. אז זה בהערת אגב. מקום מספר 4. ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. אחד הניסים הגדולים בלוחות הברית, נגיד זה לוח אחד, אם כתוב פה אנוכי השם, אם היית הופך את הלוח, מה היית קורא? אנוכי השם. זה לא היה הפוך. משני עבריהם, זה מה שכתוב. ככה רשי אומר, רשי, מקום מספר 5, משני עבריהם, היו האותיות נקראות ומעשה ניסים היה.
כל הכיוונים.
כן, מעשה ניסים היה. פסוק ת' ז', מקום מספר 4, והלוחות מעשה אלוהים אמה, כלומר בניגוד הלוחות הראשונים שמי עשה אותם? משה רבנו, הלוחות הראשונים, קדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גם את הלוחות עשה וגם את המכתב. והלוחות מעשה אלוהים אמה, והמכתב, הכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. כלומר, היה ניסים עצומים בלוחות הברית. היה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. בעקבות חטא העגל, לצערנו, הלוחות הראשונים נשברו, ואז משה רבנו מכין לוחות שניים. אז לא כתוב לוחות הברית. ראינו לוחות אבן, על שם החומר שמנו עשויים, ראינו לוחות העדות, עדות שהשכינה שורה בישראל, אבל איפה מוזכר לוחות הברית פעם ראשונה? רק בספר דברים. מה לספר דברים? משנה תורה. משה רבנו חוזר על מה שעם ישראל עבר. לא כתוב אף פעם לדברים וידבר השם משה למור. זה חזרה של משה רבנו, על מה שעם ישראל עבר. ואיפה כתוב את זה? מקום מספר 6. משה רבנו מתאר מה היה בחטא העגל, ובחורב הקצפתם את אדוני והתענף אדוני בכם להשמיד אתכם. כלומר, בהר סיני חטאתם בחטא העגל, בעלותי ההר לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית, אשר קראת אדוני עמכם, וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. פעם ראשונה שמוזכר לוחות הברית זה רק בספר דברים. מעניין. לוחות הברית זה ברור. למה? כי זה הברית בינינו לבין ריבונו של עולם. נכון? יפה.
ברית לעדות.
כן. ברית זה קריטת ברית. עדות זה עדות שהשכינה שורה בישראל. ברית זה משהו שאתה קוראת עם ריבונו של עולם. עכשיו, מוזכר הרבה פעמים לוחות האבן, וגם בפסוק ת' שקראנו, כתוב לוחות האבנים ואחר כך לוחות הברית. זה חשוב לציין בפסוק ת', בעלותי לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית. זה כל כך חשוב לציין מה החומר של הלוחות. זה חשוב? מאיזה חומר הם עשויים? לא, לכאורה לא, נכון? העיקר ברית, עדות, למה להזכיר לוחות אבנים? מה כל כך חשוב? מה אכפת לי אם זה מאבן, מנחושת, מזהב, מכסף? העיקר זה התוכן, לא הצורה, לא החומר. מצאתי הכתב והקבלה, מקום מספר 7 דברים נפלאים. אומר הכתב והקבלה, יש להתבונן על מה שהחזיר, החזיר הכוונה חזר, כמה פעמים בפרשה זו שהלוחות היו של אבנים. בפרק ט' ולא רק פרק, גם בספר שמות, הרבה פעמים מוזכר שהם היו מאבן. למה זה כל כך חשוב? כי מה לנו אם היו של עץ או מתכות? מה זה משנה החומר? כי תכלית כוונתו של משה רבנו כאן להוכיחם שבעוונותם גרמו השתברות הלוחות, ולא היה מן הראוי כי אם להזכיר משהו שבח להם המגדיל יוקר. כמו משה רבנו אומר, שבעתי לכם את הלוחות החשובים. אז תגיד לוחות העדות, הברית, מה זה משנה שזה היה מאבן? אמנם, איכות חומרם שהיו של אבן, שאין בזה שום התנשאות וחשיבות להצטער בעבודם, מה לו להכפיל כל כך? וביותר שיקדים כל פעם לוחות אבן ללוחות, עדות וברית. לפי כתוב ברית ועדות, כתוב הרבה פעמים לפני כן לוחות, אבן, למה זה מעניין? ואין מהראוי להקדים הטפל לעיקר. השאלה מובנת? הוא אומר נועם, למה חוזרים כל הזמן לוחות האבנים, אחר כך לוחות העדות? לוחות האבנים, מה זה משנה שעשוי מאבן? למה זה כל כך חשוב? ואז הוא אומר, הערה נפלאה. הפשט, מה זה אבן? חומר. אבל הוא אומר, אבן בתנ"ך זה לא רק חומר. הרבה פעמים שכתוב אבן בתנ"ך, זה מציין, מציין הרבה פרטים שמתקבצים לכלל אחד. הרי אבן עשויה מהרבה גרגירים, גרגירים, גרגירים שמתקבצים לאבן אחת. איך זה קשור ללוחות הברית? הרי זו שאלה גדולה. מצוין. איפה תייג מצוות? איפה לא תאכל חזיר? איפה לא תעשר פירות? איפה הלכות נידה? איפה הלכות נזיקין? למה רק עשרת דיברות? תשובה, מצוין. כל התרי"ג מצוות כלולות בלוחות הברית. רש"י אומר, שימו לב, מקום מספר 8, ויאמר השם למשה, לאחר מתן תורה, עלה אליי הערה ויש שם 40 יום, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכדי לראותם, כל 613 מצוות בכלל עשרת הדיברות הן. הכל. ורבנו סעדיה גאון בשבועות, זה האזהרות שקוראים הספרדים, פרש באזהרות שיסד לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו. כל דיבור מעשרת הדיברות נכללים עשרות פרטים של מצוות מתחתם. אז מה זה לוחות אבן? כמו שאבן מאגדת הרבה מאוד גרגירים תחת השם אבן, ככה לוחות הברית הם כלל לתרי"ג פרטים שכל הפרטים נובעים מעשרת הדיברות. ברור? שאלתי לעצמי עוד רעיון. אבן, מה ההבדל בין אבן לצומח, לחי, למדבר, לאדם? אבן היא יציבה. אנשים מתים. בעלי חיים מתים. גם הצמחים בסוף נובלים. אבל אבן מחזיקה מעמד דורות. דורות. יום ירושלים, נכון? פרצנו אבני הכותל שנים, שנים, שנים. אמרתי פעם דבר נפלא. אז מה זה התורה? לוחות אבן. התורה זה מסורת מדור לדור. התורה שאנחנו לומדים עכשיו, התורה שקיבלנו מסיני, הכל מתחברים עד משה רבנו. משה קיבל תורה ומסרה ומסרה וזה, קיבלו, קיבלו, מסירה. אבן, ראשי תיבות, אב, בן, נכד. כמו שאבן מחזיקה מעמד דורות, דורות, דורות. ככה אנחנו קשורים לסבותינו, לאבות סבותינו, עד משה רבנו מסיני. אז אבן, כמו שכתב הקבלה אמר, זה כלל שמורכב מהרבה חלקיקים של חול, מייצגים אבן. אותו דבר, לוחות הברית הם כוללים כל התורה כולה. רציתי להוסיף גם עוד נקודה, שכמו שאבן היא מחזיקה מעמד דורות, שנים, שנים, בניגוד לצומח, חי ובני אדם, ככה אבן היא קישור עד משה רבנו מסיני. בסדר, מובן?
התורה היא גוש אחד.
כן. בסדר, מובן? מעולה. נתקדם. איפה כתוב עשרת הדיברות פעם ראשונה בתנ"ך? יתרו. מה עוד? לא כתוב אפילו פעם אחת עשרת הדיברות בתנ"ך. יש הרבה מילים שיש שפת התורה ושפת חז"ל. למשל, חז"ל מדברים על עצים, חז"ל מדברים על אילנות. התורה מדברת על כסף, חז"ל מדברים על ממון. כלומר, יש מילים שחז"ל שינו. בתורה לא כתוב עשרת הדיברות. זה לשון חז"ל. מה כתוב בתורה נקרא? מקום מספר 9, ויגד לכם את בריתו, אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים, ויכתבם על שני לוחות אבנים. כתוב? עשרת הדברים, לא כתוב דיברות. דרך אגב, דיברות. דיברות זה זכר או נקבה?
נקבה.
זכר, כולם חושבים נקבה. דיבר ראשון, דיבר שני. דיברות זה גם זכר. אבל לא כתוב דיברות בתנ"ך, כתוב דברים. למה כתוב עשרת הדברים ולא עשרת המצוות, עשרת האזהרות, עשרת... לא יודע, למה דווקא המילה דברים? אומר עוד פעם הכתב והקבל, נגיד בעל פה. יש הרבה צורות דיבור. יש ציווי, אני מצווה עליך לעשות. יש שיחה, אני משוחח עם אשתי. יש אמירה, אני אומר לך משהו. יש סיפור, יש הרבה צורות של דיבור. דיבור זה שם כללי. מתחת המילה דיבור יש אמירה, ציווי, סיפור, אגדה, כל מיני מילים מתחת למילה דיבור. על פי היסוד שאמרנו מקודם, שאבן מורכב מהרבה חלקיקים זה כלל ופרטים, ככה דיבור זה שם כללי. אלה עשרת הדברים העיקריים של העולם, כמו שדיבור זה שם כללי להרבה צורות דיבור שמתחתיו, כמו שיחה, ציווי, סיפור, אגדה וכו', כך עשה הדברים, זה יסודות של כל התורה כולה. בסדר? דיבור זה יסוד, זה משהו כללי וכו'. יפה, אז עד לפה ראינו, נסכם מה שראינו, בתורה מוזכר לוחות אבן, לוחות ברית, לוחות העדות. לוחות הברית מופיעים באזכור הכי האחרון בספר דברים. דיברנו למה העדות, למה ברית, למה האבנים, מה כל כך חשוב שנכתוב מושג לוחות האבן, וראינו שכל התורה כולה כלולה בעשרת הדיברות. זה יסודות לכל המצוות כולה. נתקדם. כן. נכון.
הלמור זה הפירוט של הדיבור.
נכון, אז זה מסתדר מה שאתה אומר.
התורה היא מתומצתת, התורה שבכתב.
אז מסתדר, דיבור למור, אחר כך יש אמירה שמפרדת דיבור. דיבור זה משהו יותר רעיון כללי, בסדר? נתקדם. אומר השולחן ערוך מקום מספר 11. טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן ועשרת הדיברות. הוא משהו כאן ערוך טוב לומר כל יום, לא רק בשבת. עקדה, מי אומר כולם עקדה?
רק בתפילה.
בודדים. מי אומר פרשת המן כל יום? בודדים, נכון? עשרת הדיברות מי אומר? אף אחד. שולחן ערוך כותב להגיד. כתוב, נכון? עקדה. אומר שמואל צדק, טוב לומר, לא חייב, טוב לומר. בפועל עקדה רק ספרדים אומרים ולא כולם, כן? כן? אומר הרמה, ודווקא ביחיד מותר לומר עשרת הדיברות בכל יום, אבל אסור לאומרם בציבור. אומר הרמה, גדול פוסקי אשכנז, מה שהשולחן ערוך אומר להגיד עשרת הדיברות כל יום, זה דווקא אם מישהו רוצה ביחיד. אבל בציבור אסור להגיד עשרת הדיברות. מאיפה נוצרה ההלכה הזאת? אז בואו נראה את המקור, נהפוך את הדף. מקום מספר 12, הגמרא מתארת מה סדר התפילה של הכהנים בבית המקדש. כתוב ככה, 12. וקורין עשרת הדיברות, הכהנים, שמע ישראל, והיה עם שמוע, ויאמר אמת ויציב, עבודה וברכת כהנים. זה הסדר של התפילה שלהם. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אף בגבולין ביקשו לקרות כן, אלא שכבר ביטלו מפני תרעומת המינים. כלומר, בית המקדש, הכהנים היו אומרים את עשרת הדיברות, שמע ישראל וכו'. רצו גם בגבולים, מה זה גבולים? חוץ לבית המקדש, בכל הארץ, כמו הכהנים. עשרת הדיברות, לפני שמע ישראל, ככה רצו לנו, כשיגידו כל הציבור, עשרת הדיברות. בבאר שבע, בחיפה, תל אביב, צפת, אקו, אומרת הגמרא, אבל ביטלו את המחשבה הזאת מפני תרעומת המינים. מה זה תרעומת המינים? בצנזורה רש"י אומר, כי רש"י אומר גויים, עובדי כוחי מזלות, אבל הצנזורה זה תלמידי ישו, הנוצרים, כלומר הנוצרים. הרי מה הנוצרים טענו? הנוצרים הרי ביטלו את כל התורה כולה, נכון? כתוב, אסור לאכול חזיר, למה הם אוכלים חזיר? יש להם כל מיני תירוצים, הכוונה אל תהיה חזיר בעצמך, אבל לאכול חזיר מותר. ביטלו את כל התורה כולה. השאירו רק את הרעיונות. היה חשש שאם עם ישראל יקרא בציבור את עשרת הדיברות לפני קריאת שמע, יבואו הנוצרים, המינים הראשונים, ויגידו, כל התורה שבעל פה והתורה שבכתב, השאר הן לא חשובות. עובדה שדווקא עשרת הדיברות תקנו לומר בתפילה, כל שאר המצוות בטלות. בגלל החשש שהמינים, הכופרים, יגידו לאנשים במאה ארצות, פשוטים מעם ישראל, תראו, אפילו אתם בעצמכם, רק את עשרת הדיברות, זה הכי חשוב, כי את זה שמענו מהקדוש ברוך הוא, זה חשוב, אבל כל שאר התורה מבוטלת. בגלל החשש הזה ביטלו את התקנה המקורית לומר עשרת הדיברות בכל ארץ ישראל. מובן הביטול?
בגלל זה
אומרים
זה בציבור?
היום
אומרים
שם האמת ביציב בעבודה.
כן.
זה רצה.
רצה, כן. בסדר? אבל הבאת למה ביטלו? נו, הבאת למה ביטלו?
כן, אבל זה לא להגיד לזה בציבור.
מצוין, להגיד בציבור. כי אם תגיד בציבור, יגידו, הנוצרים יגידו, אתם רואים, אתם מחשיבים רק את עשרת הדיברות, כל שאר התורה, זה בטל. בגלל המחשבה הזאת ביטלו, עד כדי כך. יפה.
הספרדים לא קמים
בשלושה. אורך הגירה, אורך הגירה, לאט לאט, מצוין, 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 מצוין. יפה. אז קודם כל, אז ראינו לגבי הצורה. עכשיו מגיע חג שבועות, ושלוש פעמים בשנה, חלק מקהילות ישראל, שמגיע עשרת הדיברות, מה הם עושים? עומדים בפרשת יתרו, ויתחנן, שגם מוזכר עשרת הדיברות, ושבועות. הרבה מקהילות ישראל עומדות. מה תוקף המנהג? שאלו את הרמב״ם, המנהג עתיק. המנהג עתיק, עוד בבגדד, בתקופת הגאונים כנראה, אפילו בעיראק, נהגו לעמוד בעשרת הדיברות. מה הסיבה? לכבוד עשרת הדיברות. או שמעמד הר סיני היה בעמידה, ויעמדו כל העם, לכבוד מזכירים מעמד הר סיני. שאלו את הרמב״ם שאלה, שוט. מי שירצה, זה שוט הרמב״ם, סימן רש, סמך ג' שאלו אותו קהילה בבבל. לא, סליח. קהילה בבבל שאלו את הרמב״ם. הרמב״ם, אנחנו נהגנו שנים לשבת, הגיע הרב חדש, אומר צריך, סליחה, נהגנו שנים לעמוד, הגיע הרב חדש, תלמיד חכם, גדול וכו', אמר לשבת, צריך לשבת. למה הוא לעמוד? הוא אומר, תגיד מה אמר, מה כותב? ואז אנחנו לא יודעים מה לעשות. נהגנו לשבת, ועכשיו הוא אומר, נהגנו לעמוד, עכשיו הוא אומר לשבת. מה עושים? אומר הרמב״ם, הוא צודק. לא צריך לעמוד בעשי הדיברות. למה? יש חשש. מה החשש? שיגידו מה הכי חשוב? עשי הדיברות. אם אתה עומד לכבוד, מה עם שאר התורה? אומר הרמב״ם, מצוין. צריך לבטל את מה שאנשים עומדים בעשרת הדיברות. כך הוא כותב, הרמב״ם. אבל היום אתה רואה, כמעט כל יוצאי אשכנז עומדים. כמעט כל יוצאי ספרד יושבים. יש מיעוט פה ויש מיעוט פה שעומדים ויושבים. מנהג תימן גם לשבת. אז מה עושים? אומר הרב עובדיה יוסף, דבר מדהים. והרב אלישיב זצ"ל, הרב אלישיב זצ"ל, מגדולי הציבור הליטאי, נפטר לפני פחות מ-10 שנים, הפסק ההלכה, כנראה האחרון שלו, לפני שהוא הושפז מהאשפוז שהוא לא קם ממנו, היה שצריך לשבת בעשרת הדיברות. ככה הוא פסק. הרב אלישיב, כמו הרב עובדיה יוסף. כי הרב עובדיה יוסף טוען כי כל מי שאמר לעמוד לא הכיר את דברי הרמב״ם, את השו"ת. השו"ת הרמב״ם התגלה בתקופה הרבה יותר מאוחרת. אם היו רואים את שו"ת הרמב״ם, היו אומרים, צריך לשבת. כאילו מה אתה מחבא עשרת הדיברות יותר מאשר זה? אבל למעשה, אשכנזים כמעט כולם עומדים, ספרדים כמעט כולם יושבים. מה עושים? כדי שלא לייקר את עשרת הדיברות יותר משאר הדברים, מה נוהגים? להעלות את הרב לעשרת הדיברות. בכל מקרה צריך לעמוד לכבוד הרב, לעמוד שלא תמיד כולם עומדים, כן? לעמוד לכבוד הרב, ואז נשארים עומדים עד סוף הקריאה. בסדר, הבנתם? מצוין. אז איך אתה רואה איך שמנהגים משתלשלים כתוצאה מהגמרא לא להחשיב את עשרת הדיברות יותר משאר הדברים.
גם יש מנהג לעמוד בכל הקריאה, לא?
נכון. יש מנהג גם לעמוד, נכון? יש מנהג לעמוד מתחילת הפרשה גם, נכון. צודק, מצוין. אז ראינו גם את הנושא הזה. נסיים בדברים יותר בדרך המוסר על עשרת הדיברות. מקום מספר 15, אומר הרב וידרמן, כתב המביט בספרו בית אלוהים שער היסודות, הנה חמשת הדיברות הראשונות שנכתבו בלוח הימין משני הלוחות, מדברים ממצוות שבין אדם למקום. אנוכי השם אלוהיך, אלוהי לך, שבת, זכות יום השבת, ושאר הדיברות שעל האדם לקיימו בינו לבין קונו. ואילו חמשת הדיברות האחרונות מדברים מבין אדם לחברו, כי לא תרצח, ולא תגנוב, ולא תנאה, ולא תחמוד. והנה המתבונה נראה, כי דיברות של בן אדם למקום ארוכות המה. מלא פסוקים, נכון? לא לך, יש לוקחים לך פנה, אני אוכל שנוקחה, זה מלא מלא פסוקים. ואילו המצוות של בן אדם לחברו נאמרו בקוצר אמרים, לא תגנוב, לא תרצח, קצר מאוד. ומאחר ששני הלוחות שווים בגודלם היו, שני הלוחות סימטריים שווים, נצטרך לומר כי האותיות של הדיברות האחרונות גדולות היו בהרבה מדיברות הראשונות. מה? מצוין, תחשבו. שתי לוחות, נכון? לוחות הברית. באחד כתוב בן אדם למקום ארוך, אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכו', זכור את יום השם, ארוך מאוד. והשני קצר. לא תרצח, לא תנאף, אז הוא אומר, פה בלוח בן אדם למקום, יד קטן, הכתב קטן. לוח בן אדם לחברו, הכתב הרבה יותר גדול, כי יש יותר מקום, נכתוב, נכון? ככה הוא כותב. מה הוא אומר? אומר, נצטרך לומר כי האותיות, ותם הדבר, כדי שיהיה נראה וניכר לכל, חיוב הזהירות בדיברות אלה בן אדם לחברו, יותר ממה שנזהר בן אדם למקום. כי עיקר העיקרים הוא בן אדם לחברו. כמה השם רוצה שנהיה נקפיד באדם לחברו. הוא מבטר אפילו על כבודו. וכבר אמרו חז"ל, תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים דכתיב, ויעש השם אלוהים לאדם ולשעותו, קוטנות אור וילבישם, וסופה גמילות חסדים, דכתיב ויקבור אותו בגיא, חדש ברוך הוא בכבודו ועוצמו, קובר את משה רבנו בגיא. אומר הגאון מוילנה, אתה רוצה לראות מה מהותו של ספר? תסתכל בהתחלה או בסוף. תורתנו. העולם נבנה בחסד, עולם חסד ייבנה. כן, נועם.
אם הוא אומר שהבן אדם החבור זה יותר גדול, אז למה זה כאילו...
אמרת שרשום
יותר קטן.
לא, יותר, לא. יותר גדול. כי המילים הן קצרות, לא תרצח, לא תנאף, יש יותר מקום, אז זה כתוב בגדול, אתה רואה בגדול, לא תרצח, לא תנאף וכולי. כן? כמה אנשים לא מבינים. אנשים מקפידים באדם למקום כל כך הרבה, אם זה בקשרויות, ואם זה בצניעות, ואם זה ב... אבל יכולים לפגוע באנשים, אם לשים לב, בלי לשים לב. דוד המלך אומר, מטילים, ואנוכי תולעת, ולא איש. מה הדימוי הזה? דוד המלך תולעת? מה זה הדימוי? שמעתי סבר מאוד מאוד דרך הרמז. הרי אנשים לפני שהם מכניסים לפה, הם בודקים טוב מאוד שהם תולעים, נכון? בודקים חסה, כוסברה, קרו, בודקים טוב שהם תולעים. אבל מה הם מוציאים מהפה? הם לא בודקים. יכולים להעליב אנשים, לפגוע באנשים, ועל דוד המלך פגעו בו הרבה. הוא אומר, תייחסו אליי כמו תולעת. אנוכי תולעת ולא איש. כמו שתולעים אתם לא מכניסים, נכון? אתם בודקים טוב טוב שאין תולעים חס ושלום? ככה תבדקו טוב מאוד מה אתם מוציאים מהפה. אנשים יכולים לפגוע באנשים, להרוס אתם את החיים על ידי פגיעות. כמה השם לא מוותר באדם לחברו. היום, אתמול דיברנו על זה. כשעם ישראל באחדות גדולה, גם אם אנחנו לא כאלה צדיקים במצוות אדם למקום, השם, ככה המדרש אומר, דורו של דוד או שאול, לא זוכר, היו חלק מלחמות ומפסידים. של שאול ודוד היו צדיקים. ודורו של אחאב, היו חלק מלחמות ומנצחים. דורו של אחאב, אחאב מילא את ארץ ישראל בעבודה זרה. איך אתה מסביר את זה? כי שמה אהבו אחד את השני ושמה לא אהבו. ריבונו שלנו רואה את עם ישראל, אם אנחנו מאוחדים וחברים טובים, גם אנחנו לא כאלה צדיקים, הוא אוהב, הוא עוזר לנו לנצח מלחמות. מיוחד גם בתקופה הזאת עכשיו, כמה חשוב האחדות. לכן, בן אדם לחברו, זה חשוב. וכל כתב הראש נמשיך, בפרושת המסכת פאה, כי הקדוש ברוך הוא חפץ יותר במצוות, שיעשה בהם גם רצון הבריות, ובמצוות שבין חברו. אדם לקונו. דברים ברורים. אותו דבר, אומר השלה, מקום 16, כתוב, כתיב ואהבת את השם אלוהיך. וכתיב ואהבת לרעך כמוך, זה אהבת השם, זה אהבת הרע. הנה מחוברות אלו שתי אהבות, ומתייחדות על ידי אחדותו התברך. כי כאן אנו מסיימים, הבוחר בעמו ישראל באהבה בקריאת שמה, ואוהב עמו ישראל. ואחר כך אומרים פסוק האיחוד, שמה ישראל, ואחר כך אהבת השם ואת השם לוקח. אתה רואה שזה קשור, גם עשר הדיברות מסיימות, וכל אשר לרעך, חברו בן אדם לחברו. והנה כתבו המחברים שבעשר הדיברות, יש תרח אותיות. כמה תרח אותיות? 600?
300.
כמה זה? 620. תרח אותיות, יש 620 אותיות בעשר הדיברות. כמניין כתר תורה. ותרי"ג אותיות, הם רומזים לתרי"ג מצוות. בכל אות מצווה אחת, מה קורה עם שבע אותיות נשארות? כלומר, עשר הדיברות יש 620 אותיות. 613 מצוות כנגד כל אות, נשאר לך שבע. מה אתה עושה עם השבע הזה? אמנם מחובר שבכולם, ומה שהבנתי מדברי הציוני, שאומר מהם השבע האותיות שנשארו, הם סוף עשר דיברות וכל אשר לרעך, אשר לרעך, הוא הרגל שעליו עומדת כל התורה כולה. דענו תייג, כמו שלימד הגר את הילל את הגר, כל מה ששנו עליך אל תעשה, לחברך. המילים אשר לרעך זה רגל שכל התורה כולה כלולה בו. עשרת הדיברות יש בהם 620 אותיות, 613 כנגד כל מצווה, והשבע אותיות הנותרות זה הסוף עשר הדיברות. מה הסוף? אשר לרעך. להראות לך כמה חשוב הרע, החבר, זה רגל שעליו עומדים כל התורה כולה. הרבה כן, אמרנו שבעשר הדיברות יש 620 אותיות. תורים את זה 613 כנגד כל מצווה, נשאר שבע. מה עם שבע האותיות האחרונות שעשר הדיברות? המילים אשר לרעך. זה בא לבטא שהסוף של הדיברות, אשר לרעך, השבע האותיות האחרונות, זה הרגל שעליו כל התורה כולה עומדת. אומר החידה, יש כמה טעמים למה אומרים מגילת רות בשבועות. הרבה טעמים. אחרי הטעמים אולי עיקרים, אומר החידה, מקום 17, עוד אמרו טעם קריאת רות בעצרת, לפי שהתורה כולה גמילות חסדים. ורות זכתה לכל הכבוד הרוחני והגשמי בעבור גמילות חסדים שעשתה עם חמותה. וראוי לישראל מקבלי התורה הקדושה, כהיום הזה לעורר לבבם לעסוק בתורה וגמילות חסדים, וכמה מעלות נאמרו בש"ס לעוסק בתורה בגמילות חסדים. כמה חשוב בחג השבועות להתעצם בתורה. אבל לא לשכוח את הרגל השלישית על גמילות חסדים. וכמה השם מקפיד, אבל נכון, אני אסיים בשתי סיפורים מדהימים, שני סיפורים, מאוד אוהב אותם. אחד על גאון שכבר נפטר, אני חושב הרב זונל פד, אם אני זוכר נכון, מסופר עליו, שבבקרסת שלו, כחודשיים לפני הימים הנוראים, נפטר החזן של מוסף. חזן ידוע של מוסף ונעילה, נפטר. ובו הגבאים לרב זונפת, אמרו לו, צריך למצוא חזן, הם נוראים, מה עושים? אמר להם, תנו לי לחשוב על זה. שבועיים לפני, הרב, מצאת מישהו? שבוע לפני, הגיע ראש שנה. ליל ראש שנה, התפעלו על ראש שנה רגיל, מגיע הבוקר. בוקר ראש שנה, עוד אין חזן. שחרית ואז מוסף, מי יהיה חזן? באים לרב זונפן, מסתכלים עליו. מה חשבו, שמי יהיה חזן?
הרב
בעצמו. בא הרב, אמר לבן של אותו חזן, אתה תעלה עכשיו להיות חזן. ומה אני? מה אני? אף פעם לא עליתי, מה אני? אומר, אתה שמעת את אבא שלך הרבה פעמים, תסתדר. וכך היה. עלה מוסף, עלה נעילה, הייתה תפילה מצוינת. בסוף באו הגבאים ושאלו את הרב זונפלד שאלה חזקה. האשכנזים נוהגים שאם יש יום פטירה של אבא ואמא, שנה אומרים, נכון, אומרים שנה קדיש, אבל לא עולים חזן בימים שמחים. לא שבת ולא חגים וגם לא ימים נוראים. לא עולים ימים, לא, בסדר, מי שנפטר לאבא ואמא לא עולה חזן, למרות שבכל יום חול הוא עולה, אבל בימים נוראים הוא לא עולה. שאלו אותו, איך העלית את הבן שלו חזן? נכון, שאלה? כן, בזמן השנה, ודאי, בזמן השנה. אבא שלו נפטר לפני חודש. אמר רב זוננפלד, אני רואה את האלמנה, את אשתו של החזן, מגיעה היום, לימים נורא מתפלל. מה היא תרגיש אם היא תראה מישהו אחר עולה חזן? איזה הרגשות יהיו לה? בעלי, שנים היה פה בעל חזן, שנים. היה קשה. אמרתי לעצמי, הבן שלה לפחות יניחום, לפחות שהבן יעלה, לפחות ינחם אותה והכל. לא נורא, אפשר לוותר על המנהג שלא עולים בימים נוראים האבלים, לא עולים, העיקר שהאלמנה לא תבכה. זה ראייה של גדול עולם, כמה חשוב בין אדם לחברו, יותר בין אדם למקום. בסיפור אחרון, שמעתי על הרב קניבסקי, שאחד חטף אירוע מוחי בבני ברק, אני חושב זה היה הסיפור, ואחרי שהוא השתחרר בבית החולים, הוא עלה חזן למנחה של שבת. וכנראה השפיע עליו האירוע, הוא התחיל את ה-18, הגיע אתה קדוש, אמר אתה אחד, מאתה אחד דילג ישר למודים. דילג, אתה אחד, מודים אנחנו לך, התבלבל. טוב, חשבו שבת ראשונה, שבת שנייה אותו דבר. אתה אחד, מודים, לא מזכיר שום ברכה, שום כלום. שבת שלישית אותו דבר. אנשים בקהילה התחילו, מה עושים? צריך להעיר לו. אמרו, מה פתאום, תפגע בו. אבל הוא לא מוציא את ידי חובה, מה עושים? הוא לא מתפל כמו שצריך, מה עושים? ואז התחילו להתחלק ביניהם, חלק רצו לעזוב את הבית כנסת, סיפור. בוא לרב קניבסקי, הרב תפסוק. אמר קניבסקי שימשיך לעלות חזן. ימשיך, גם אם הוא טועה. הוא אומר, תפילה זה דרבנן, לפגוע ביהודי, זה דאורייתא. זה ראייה של גדול. כמה ריבונו של עולם מחשיב את הבן אדם לחברו. אז שנזכה בחג השבועות להתעלות בתורה, אבל רק תורה שיש עמה חסד, תורה שמשפיעה על החיים שלנו, ואת יותר טובים לעצמנו, לחברנו, ומתוך כך לעולם כולו. שנתבשר בשורות טובות שלכולנו, חג שבועות שמח.